להבחין בין ניסיון לפגוש את הבורא וניסיון לפגוש את המצווה, שזה שני מרחבים שונים של מפגש, כן? שני אפשרויות שונות של מפגש, כאשר המפגש של הבורא עם הבורא, זאת אומרת, הרי את אקט הבריאה אי אפשר לראות, אבל אפשר לראות את האקט, את עצם נקודת הבריאה. זה... אבל אפשר להתרשם מהאופי של הבריאה כמשקף איזשהו משהו ש... מלמד על כך שיש פה איזו רמזים של, של בריאה מושכלת, של חוקיות, של כל מיני דברים מהסוג הזה, שנתפסים כהשתקפות של הבורא בתוך הבריאה. בסדר? יש משהו ש, כשם שהבית מעיד על הבונה, והלחם מעיד על הנחתום וכולי, אז הבריאה מעידה על הבורא. עכשיו, העדות הזאת של הבריאה על הבורא היא עדות שהיא אימננטית. זאת אומרת, היא נוכחת כל הזמן. זאת אומרת, העדויות, המשטר, הסדר, החוקיות, כל הדברים מהסוג הזה, הם בעצם משהו ש, שאדם יכול לפגוש אותם בצורה ישירה. הוא איננו זקוק לתיווך אחר. הוא זקוק למראה מקומות. זאת אומרת, שיראו לו, הנה, אתה רואה? אתה רואה? אתה יכול לראות, אבל אתה יכול לראות לבד. זה ברור מה ש... עכשיו, לעומת זאת, אותם אירועים שהם אירועים, זאת אומרת שהם משהו שקורה ברגע נתון, הם אירועים קונטקסטואליים, זאת אומרת, יש להם הקשר מסוים, יש להם... הם קורים בהקשר מסוים, הם לא קורים בהקשר אחר. ולכן, מי שלא היה בתוך ההקשר עצמו, אין לו סיכוי לפגוש אותם. זה ברור מה שאני אומר, שהם מלכתחילה נגישים לאנשים אחרים שלא היו באותו אירוע ובאותו הקשר, רק על זה, זה שיעידו בפניהם על הדבר, יספרו להם. אין דרך אחרת להיווכח בעניין. וגם אם יש לי צילום, אז אתמול ראיתי, כיוון שאני עוקר אחרי כותרות הסקופים ברוטר מדי פעם, אז הביאו שם אתמול 20 התמונות המפוברקות שהתפרסמו השנה ברשת. כן, וכל מיני דברים שחלק מהם לא הבנתי מלכתחילה, אנשים חשדו שהם לא מפוברקות, אבל היו תפות, אז לך תדע, גם מבחינה משפטית, לך תדע, אתה צריך עדות ברורה שזה באמת הסרט, אתם מבינים, בסופו של דבר אתה לא סומך על מה שאתה רואה, אתה סומך על זה שמישהו מעיד שזה סרט עם הכשר, זאת אומרת שזה סרט אותנטי, וההסתמכות שלך זה על ההכשר ולא על ה... זה ברור, זאת אומרת, יש פה משהו שהוא בילט אין למדיום הזה שנקרא אירוע היסטורי, שהדרך היחידה לפגוש אותו זה על ידי זה שמישהו מעביר לי את האינפורמציה הזאת, והוא צריך להיות, זה תמיד בנוי על, כלומר, על זה שאני מסתמך על מישהו אחר, על זה שאני סומך על העדות של מישהו אחר וכו' וכו' וכו'. זה ברור מה ש... הבאתי איתי, אני לא חלק לכם כי... אבל בכל אופן, פסקל, שמעתם על בלז פסקל? אנשים משכילים כמוכם, שמעתם? מה? יסר, תגגלו את זה, תגגלו את זה, תקפשו, שהיה אדם מעניין מאוד, שהוא... לא, נכון, אתה צודק שחלק מסוגיית... הוא קודם כל היה בין אלה שהמציאו את הקומבינטוריקה. זוכרים את זה? לא... זוכרים קומבינטוריקה? משהו, שמעתם על זה? נכון, זה קשור למתמטיקה. קומבינטוריקה. בכל אופן, קומבינטוריקה זה תורת, איך נגיד את זה, ההסתברויות. זה קשור קצת לקומבינטוריקה, זה לא בדיוק הסתברויות, כי הסתברויות זה יותר רחב מקומבינטוריקה, אבל סוג מסוים של הסתברות מסוימת של חישובים, של הצהרות ודברים מהסוג הזה. ו... בקיצור, חי במאה ה-17. אם אני לא טועה. כן, קומבינטוריקה זה קשור באמת לצירופים. ו... הוא עצמו עבר איזשהו מהפך דתי בימי חייו, ובשלב מסוים נהיה מאוד עדוק. והוא כתב ספר שנקרא הגיגים, ואני עכשיו פה מביא לכם מההקדמה למחקר על החלל הריק. יש חלל ריק, אין חלל ריק, מה זה חלל ריק? טוב. אבל הוא פה עושה הבחנה שיש הבדל אני אקריא לכם טיפה, בסדר? הכבוד שרוחשים לקדמונים בעניינים שמוטב אילו היה לא בהם פחות תוקף, גדול כיום כל כך שנוהגים לראות גילוי רזים בכל רעיונותיהם וסודות, אפילו בסתומות שבהם. כלומר, אנשים, הקדמונים אמרו, גם בדברים ש... אין אתה יכול להשמיע חידוש בלי שתתחייב בנפשך. פסוקו של אחד המחברים דיו לסתור את נימוקי התבונה החזקים ביותר. כך היה בתקופתו. היה התקופה שבאמת, אתם יודעים שעם פרוץ עידן הנאורות והתבונה, אז פתאום אדם מסתמך על מה שאדם חושב, ולא רק שתי התגשרים, מה שכתוב במפורש אצל פלוני, אלמוני, פילוסוף, לא, 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 לא דווקא כתבים דתיים. כל הפילוסופיה הייתה מושפעת מהצטקול. אז אומר, אין כוונתי לתקן מעוות אחד העיוות אחר, ולשלול את עצם חשיבותם של הקדמונים בגלל החשיבות המופרזת שנותנים להם. אלא הוא רוצה לעשות, יש, הוא רוצה רק שלקדמונים לא יש סמכות במקום שהשכל יכול להיות סמכות. כלומר, מה שאני יכול לדעת בעצמי לא יכול להיות שהקדמונים יהיה להם סמכות. מה אני יכול לדעת בעצמי? את כל מה שקשור למדעי הטבע. כל מה שמדור מדעי הטבע, נהייתי טבע ונחזי. לא נהייתי ספר ונחזי, אלא נהייתי טבע ונחזי. אתם יודעים שכל המדע המודרני הוא בנוי על אמפיריציזם, שמעתם על המשפט המילה החשובה הזאת? אמפיריקה, משהו שהוא אמפירי, משהו שהוא נתנסה מתוך ניסיון במציאות, בדקו אותו, הוא בדוק. בדיקה ניסויית נקרא לכך, לא ניסיונית. ונהייתי טבע ונחזה, אם מה אתם מתווכחים, מתפלפלים עם קילו ממגדל פיזה, אם זורקים קילו בנוצות או קילו ברזל, מה ייפול יותר מהר, ניקח קילו נוצות, ניקח קילו ברזל ונבדוק מה קורה. בפני כן לא עלה על דעתם של אנשים, לא בדיוק זה לא נכון, עלה על דעתם, אבל אחר כך זה ירד מדעתם, מסיבות כאלה ואחרות, למה לא לעשות ניסויים. בסדר, אבל באופן כללי, כל הנושא הזה, אז טוען פסקל, יש דברים של הקדמונים, אין שום סמכות. כלומר, בוא נבדוק, בוא, מה אתה מתפלל? לא, כתוב ש... בוא נסתכל ונראה. לילה או יום, בוא נראה מה הקדמונים אומרים. פשוט נצא החוצה ונסתכל. אוקיי? אז יש תחום שקדמונים אין להם סמכות, מה יש סמכות? ההתנסות שלי, היכולת שלי לבחון את הדברים היא בסדר גמור, מה הבעיה?
אז מה יש להם סמכות?
לגבי לספר לנו מה היה שלשום. לספר לנו איפה נולדת, יש להורים שלך סמכות. אתה לא יכול לעשות את זה. יש דברים שבאמת רק הם יודעים. מה הם יודעים? מה שהיה הם יודעים, אם הם נאמנים, לא נאמנים, לא נאמנים, אבל אין לי שום אפשרות לדעת מה היה, אלא על סמך זה שאני אסמוך על איזשהם קדמונים. אז הוא אומר כך, יש לחלוט, אם השאלה היא לדעת מי המלך הצרפתים הראשון, איזו המקום בו קובעים הגיאוגרפים את קו הצהריים הראשון, אילו הן המילים הנוגעות בלשון מטה, וכל שאר דברים כיוצא בזה, איזה אמצעים יש לנו להגיע אליהם אם לא הספרים? מי יכול להוסיף משהו חדש למה שהם מלמדים אותנו בדינדון זה? כיוון שאין ברצון לדעת, אלא אתה כלול בהם, מה אנחנו רוצים? אז הסמכות היא רק למי? לאנשים שיש להם סמכות, כי הסמכות, כי הם נותנים דברים מוסמכים, יכולים את התשובה המוסמכת. לא כן הדבר בעניינים הנתונים לחושים או לדרך השכל, כאן סמכות המסורת היא ללא הועיל. השכל לבדו מצווה להכיר בהם. הבנתם את הרעיון? כלומר, עושים חלוקה יפה מאוד, הגיונית, מתקבלת על הדעת. כלומר, אם מותר להשתמש בדעת, אז זה יתקבל על הדעת. שנעשה הבחנה בין היכולת שלנו לפגוש את זירת ההתגלות דרך הבריאה, לבין מה שאנחנו יכולים לפגוש את ההתגלות שדרך ההיסטוריה או דרך איזשהו אירוע ספציפי, התגלות ממש, היא בהכרח תמיד זורמת בערוצים של אירוע למישהו ספציפי שצריך למסור לנו את העניין הזה, ואם הוא לא ימסור לנו את העניין הזה, אז הוא יהיה כובש נבואתו, ומה יקרה לכובש נבואתו? אנחנו אף פעם לא נדע. כי?
כי
אנחנו לא יודעים, אפילו יודעים שכבש נבואתו, נכון? זה משהו, כן. אז סיפר לי בזמנו, הייתי בבית הדסה עוד לפני שהיה שם הישיבה הזאת, ככה בחיתולים של בית הדסה, עם החבר שלי שהיום ראש שבט ידקה. אז שם היה אקה לגנירם, אני לא יודע אם מכירים, מרמת מגשימים. אז הוא סיפר סיפור כזה שהיו שם שני תינוקות פעם, ששניהם היו צדיקים מאוד גדולים, והם לא בחרו כדי שהאימא שלהם לא, אבל אחד לא היה כל כך צדיק, אז הוא היה בוכה כשהאימא לא הייתה בבית. אז היה צער לאימא, כי השכנות היו מספרות שלא היית בבית, הוא בכה. השני היה עוד יותר צדיק, הוא גם אז לא בכה. אז זה שבכה בכל זאת וצייר את אימא שלו נגזר עליו להתגלות. וזה היה הבעל שם טוב. והשני לא נגזר עליו להתגלות, ועד היום לא יודעים מי זה. עכשיו, זה גם אי אפשר לפרוח את הסיפור הזה, נכון? יש פה, אני רק רוצה להבין את היתרון ואת החיסרון של המדיום הזה, של הסיפור. אתם מבינים? יש פה סיפור, סיפור, תור סיפור. עכשיו, זה אפשרי? אפשרי. אז זה כך? לא כך? לך, אין לנו שום דרך לעשות את הדבר. כלומר, מי יכול לדעת בכלל שזה כך היה? כן, זה מעניין. זה מסוג הסיפורים הסיפורים. אבל אני רציתי להמחיש לכם את הרעיון. ומה שהוספתי לכם גם בהתחלה, ואני רק חוזר על זה, שבעצם במרחב הזה, הדרך, המדיום, הדרך היחידה זה שהנביא יספר. כלומר, זה משהו שהעניין של מסורת, של מסירה, הוא מובנה לעצם הנושא שאנחנו מדברים בו. זה לא איזשהו חיסרון, מה אנחנו מאמינים במסורת, או בגלל המסורת שמסרו לנו על סיפורי בובי מייסס, כן? סיפורי סבים וסבתות, כן? סיפרו לנו על מה, אז אנחנו, אין דרך אחרת, זה לא שיש דרך אחרת, אין דרך אחרת. מה תגיד שהיו מקליטים את זה בווידאו וזה, בווידאו, מה וידאו, על מה אני מדבר? דיגיטלי, משהו, קובץ, יוטיוב. מי יבטיח לנו שהיוטיוב הזה הוא לא מפוברק? צריך תמיד לסמוך על מישהו, זה נורא ואיום. אז הצורך בהסתמכות על מוסרים הוא הכרחי. וכמו שאדם זקוק למסור לעצמו באמצעות הזיכרון, כי הוא זוכר מה שהוא היה בשבוע לפני שבועיים, כן, שבוע, הוא גם זוכר שזה לא היה בשבוע שעבר, זה רק לפני שבועיים, כל הזיכרון הזה, הזיכרון מבחינת תרבותית, מבחינת קבוצת אנשים, זה המסירה, זה העדות, זה המסורת. רק אומר לכם, נשלים את התמונה על פסקל עצמו, אני אקריא לכם. אותה תזכורת המגלה לנו את המפנה הגדול בחיי פסקל מתחילה במילים. עכשיו, לאחר מותו של פסקל, גילו במקטורן שלו, בג'קט שלו, מבפנים פתק, שעליו היה כתוב ומתורגם לעברית מה שאני עכשיו הולך להקריא להם, כי הוא תיעד לעצמו איזשהו אירוע של התגלות שהוא חווה באופן אישי. הוא אומר, בשנת הישע 1654, זאת אומרת, אחרי שהוא חווה במאה ה-17, נכון? אז 1654. ביום שני, 23 בנובמבר, יומו של קלמנס הקדוש, הוא התגייר, נכון, הוא הצטרף לכנסייה הקתולית, בערך משעה 10:30 בערב עד בערך חצי שעה אחרי חצות. אש! עכשיו תשימו לב, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, לא של הפילוסופים והמלומדים. פנטסטי, בגלל שזה כמעט ציטוט מילה במילה של דברים שכתובים פה בספר הכוזרי. תכף נראה. ודאות, ודאות, רגש, שמחה, שלום. טוב, אני אקריא לכם מה כתוב. אלוהי ישוע כריסטוס, אלוהייך אלוהי רות, שכיחת העולם והכל חוץ מאלוהי. כלומר, הוא מתאר את החוויה שלו. מבחינתו זה כאילו מסורת של התגלות שעוברת גם התפיסה הנוצרית שלו. אין מוצאין אותו אלא בדרכים שהורה לנו האבנגליון, גדולת נשמתו של האדם. אומר על זה, איך נגיד, מכובדנו, פרופסור שמואל אוגו ברגמן, שבאמת איש יקר מאוד, שהוא כתב כמה ספרים בנושאים האלה, והיה מאוד קרוב לליבו כל הסוגיות הללו. אז אומר, מה רוצה פסקל לומר באותן שתי שורות מפורסמות, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, ולא אלוהי הפילוסופים המלומדים? אז זה בדיוק מה שהוא רוצה לומר, שאני חווה איזושהי התגלות, זה לא איזושהי הפשטה של השכל שלי, שאני מפשיט מכל מיני מושגים, איזשהו מושג כזה מופשט, שהוא יותר בשכל שלי מאשר במציאות. זה לא שאני מוצא את אלוקים. אלוהים תופס אותי, בא אליי. אז אנו צריכים לשוות נגד עיניין כל הסיטואציה שבה נתערעה החוויה הדתית מחייה הזאת לחיי פסקל. הוא היה אחד המתמטיקאים והפיזיקאים המפורסמים הצריכים ביותר של זמנו. ממשיך דרכה המחקרית של גלילאו גלילאו של דקארט. דקארט מת 40 שנה קודם. אז הוא מה זה? מה זה אלוהי האבות? אלוהי האבות הוא האל החי שהוא פוגש אותך בתוך החיים. הוא אינו עיקרון פילוסופי, אינו אידאה, אינו הסיבה הראשונה, אינו ערך מוחלט, אינו דרישה מוסרית. כל מיני פילוסופים, כל אחד מהם בגוגל שלו תראו את ה... אינו העצם העליון. אלוהי האבות הוא יבינו שבשמיים ואנו בוניו, הוא מותר לנו לראות את עצמנו כבניו. הוא האל המדבר אלינו. הוא אינו התוכן או מסקנה של שיטת הגות, אלא הוא האלוהים המתגלה אל האדם. אז זה מה שברגמן מפרש את פסקל. עכשיו מה אנחנו באים ללמוד מפסקל? אני רק רציתי להראות לכם שהוא מחדד את הדברים, עכשיו תפתחו את הספר שלנו ותראו.
זה נשמע שמפוברק. עשו את זה
אחר מותו. לגמרי, מפוברג לגמרי. הנקודה היא שבאמת הוא היה צנוע.
למה להצביע
אמסלם? למה אמסלם? זה לא, 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 לא. שנייה אחת. תפתחו מאמר רביעי. עמוד קוף עין דלד. אנחנו כבר פתחנו פעם את הפסקה הזו. פסקת את זין, יש לכם? הנה נתבאר לי ההפרש בין השמות אלוקים והשם. כשתבינו, אני אמרתי בורא מצווה, זכרו לכם שדיברנו על האחד בורא מצווה, התגלות בבריאה, התגלות בהיסטוריה, אז פנתו של רבי יהודה לוי, אלוקים זה האל שמופיע מתוך ההוויה, מתוך הבריאה, האל האימננטי, האל שנוכח כל הזה. והשם הוא אלוקי ההוויה, אלוקי ההתהוות, הדברים שנמצאים בדינמיות. והבינות עם הרב המרחק בין אלוהי אברהם, שהוא מוזכר אצל פסקל שמה, לבין אלוהי אריסטו, שזה אלוהי הפילוסופים והמלומדים. כי להשם התעלה משתוקים לאדם שהשיגו בחוש, כי חוו חוויה, ועל יסוד עדות ראייה, ואילו לאלוהים, שזה אלוהי הפילוסופים, נוטים על פי היקש, הגיוני, הוא כן עיקרון פילוסופי, הוא כן שהוא אידאה, הוא כן העצם המוחלט וכו', אוקיי? אז בזה אנחנו יצאנו ידי זכות בעניין הזה. נשאר לנו רק עוד איזשהו דבר קטן, ואני רוצה עוד דבר אחד לעשות. אז עכשיו בואו תיקחו, הבאתי לכם טקסטים, כי הם פרשת שבוע. מה פרשת שבוע? והערה אל אברהם יצחק יעקב, שמי השם, זכור לכם? עכשיו, אנחנו כבר ראינו שיש, הנה, יש עוד. יש עוד, מה עוד? עוד שלושה. עוד שלושה. עוד שלושה. עוד? זה בלי ניקוד, מה נעשה? טוב. אנחנו ראינו כבר שרבי יהודה לוי עצמו אומר, כשהוא אומר לו למה אני פתחתי באשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, למה אני מדבר על האל המתגלה, אתם זוכרים שהוא דיבר על זה, אומר לו שבעצם לא רק אני פתחתי כך את הסמינר יהדות, מה? עוד אחד. לא רק אני פתחתי את סמינר היהדות באמצעות זה שאני מדגיש שאני עוסק באל המתגלה, לא רק אני פתחתי כך, כי כך, מה? אתם זוכרים? הוא אומר לו, וכן, ומאין זה השיבותיך כאשר תניתה, אני עכשיו בעמוד י' ב', ומאין, ובדומה לזה אמר פה משה בפתח דבריו, ודברו אל פרעה, אלוהי העברים שכני אליך, ורצונו אמר אלוהי אברהם יצחק ויעקב, ויותר מזה, אנחנו נראה בהמשך, בהמשך הספר הוא אומר ש... שזה בדיוק העניין היה השבוע. לא ידעתי את השם, וגם כה אמר השם אלוהי ישראל, שלח עמי ועבדוני. אומר, מה זה השם אלוהי ישראל? שהוא עד, אני לא מכיר דבר כזה. אף פעם לא שמעתי משהו כזה, אל מתגלה, אלוהי ישראל, אלוהים מיוחדים. הביטוי אלוהי ישראל אומר, אני האל שנוכח בחיים של ישראל, אני לא נוכח בכל ההוויה. אני בוחר לעצמי זמן, מקום, ציבור, שאיתו אני, יש לי מערכת יחסים. כי אלוהי הבריאה, אין. כוח המשיכה הוא לא מפלה, הוא מושך יהודים ושאינם יהודים, אתם שמתם לב לזה, זאת אומרת זה מאוד מפליא, והאמת היא גם שולחנות וכיסאות ברוך השם, וגם השם מזורחת, כל חוקי הטבע הם ממש ממש אינדיפרנטיים למי אתה ומה אתה וכולי, שמתם לב, הם ממש הומניסטיים, כלומר הם מתייחסים לכולם בשווה, כן? שמאלנים, בקיצור. כל הבריאה היא שמאלנית. ברוך השם. לא, יש יסוד לשמאלנות, כן? זה, זה... איפה מופיעה ה... מה?
מסתדר
יפה
מה
שהרבי
אמר, שפרו עונה לה. בעצם עונה להם בכתוב, כה אמר פרו מלך מצרים. שזה באמת ממשי, אני המלך של כולם, ולכן אני אקבע מה קורה.
נכון, אבל מה כתוב בהמשך? זה מה שאומר לו. אתה לא מכיר את אלוהי ישראל, בסדר. אלוקי העבריים נקרא עלינו. אז אני אספר לך דברים שאתה כן מבין. אלוהי ישראל, זה לא, לא שמעת על זה. אבל אלוהי אבות כן שמעת על זה. אולי שמעת על אברהם, יצחק ויעקב. יוסף, כל אלה, גם להם יש איזשהו משהו בשבילהם. אז אני רוצה ללכת עוד משהו. אז תדעו לכם שכל הספר הזה עוסק במתח הזה בין שם אלוקים שהוא אימננטי, נוכח בכל שמאלני כמו שהזכרתי קודם, והשם הימני שהוא מבחין בין ישראל לעמים, שהוא עושה פרוטקציות לעם היהודי. אתם יודעים שכל יהודי פותח את התפילה שלו באיזושהי בקשה לפרוטקציה, הוא אומר, אל תסתכל עליי ככה, אני הבן של זה והנכד של זה, אני בא פה רק עם זכות אבות, בלי האבות שלי. אז זה נכון, האמת היא שזה נכון, כי גם הקדוש ברוך הוא בא אלינו כי אנחנו בנים שלהם. זאת אומרת, זה לא שאנחנו רק באים אליו כי אנחנו בנים, הוא גם בא אלינו בגלל שזה מה שהוא רוצה מאיתנו. הוא רוצה מאיתנו כי אנחנו, זה אגון, כן? זאת אומרת, הוא עושה את זה וגם אנחנו עושים את זה בחזרה. כי באמת המאמץ, הניסיון הוא מקביל. עכשיו, אני רק רוצה להוסיף עוד, ואז בעצם כל הספר הוא עיסוק בשמות האלה, בשם אלוקים ובשם יוד קי ואב קי, בסדר? אני רוצה רק להוסיף מפרשת השבוע. ואתם יודעים, זה ממש התחלה של פרשת ואירה, מה שאני כתוב, כן? והעירה לאברהם צריך להגיד, שמי השם נודעתי, ואתה לכן אמור לבני ישראל, אני השם, פותח הצהרתי כזה נורא ממש יפה, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת, כזה שאני, מאחר בבוקר נקרא את זה עוד פעם, אחרי מנחה, הגעתי בשני, אז אני רוצה להגיד סתם, זה מה לעשות, אמרו לנו שזה מתחיל בשלוש ורבע, התחילו בשלוש ועשרה, מה נעשה? לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת צינות מצרים, מצאתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם זרון תועה ושבטים גדולים, ולקחתי אתכם לעם, והייתי לכם אלוקים, וידעתם כי אני השם המוציא אתכם מתחת צבלות מצרים. ואחר כך הבאתי אתכם לארץ אשר נשאתי אתכם לאברהם יצחק ויעקב, תהיו אותה לכם, מורשה אני השם. זה ממש אמצע הנאום, כי הוא מתחיל, והעירה על אברהם צריך יעקב בקל שדאי, ושמי השם לא נודע, גם כמו דבריותם וכו', ואז לכן אמור, בסדר? וידעתם כי אני השם. איך נדע כי אני השם? מה זה וידעתם כי אני השם? אז תראו, אני מצאתי את הפירוש הזה של הכתב הקבלה, שהוא חביב עליי, אני מודה, אבל זה לא הופך את זה, בואו תראו. לא הבינותי...
זה
הכתב הקבלה. טוב. שמו רבי יעקב צבי ממקלנבורג. הוא חי במאה ה-19. הוא היה רב בעיר חשובה מאוד שקראו לה קניגסברג. קניגסברג מפורסמת בעולם כי בעיר הזו חי 40 שנה קודם פילוסוף גרמני חשוב בשם עמנואל קאנט. ובשנות 1840, סביבות עד 1860, חי היהודי הזה, רבי יעקב צבי מקלנבורג שם, והוא היה רב העיר, היה תלמיד חכם מאוד מאוד מעניין. הפירוש שלו הוא פירוש... בקיץ שעבר נתתי בימי עיון לתנ"ך, נתתי על זה שיעור, לכן אני קצת בעניינים, כן, כי מאוד מצחן בין הפירוש שלו, הוא עוסק הרבה בשפה, אבל רואים שהאיש הזה ידע גם גרמנית, והרבה פעמים הוא מתרגם כדי לבאר את הפירוש שלו. אז הוא ידע אדם משכיל, אבל מה שמעניין עוד יותר זה שיש לו הרבה מסורות בשם הגאון מווילנה, ויש לו הרבה מאמצים לחבר את זה למדרש הנעלם. המדרש הנעלם זה דרך יפה להגיד שהוא משתמש בספר הזוהר. ומאוד מעניין העולמות שמתחברים דרך הפירוש שלו. והוא ישב שם וכתב את הפירוש שלו לתורה בין היתר. יש עוד פה ושם קצת כתבים שלו. יש פירוש על הסידור. מה?
הלכתיים.
מה? כתבים הלכתיים כמעט ואין, אבל יש למדנות הלכתית בתוך הפירושים שלו, התפלפלות בענייני הלכה. דברים מעניינים. לא הבינות עם האמר זה וכיוצא בו בשאר המקומות. כי אם אדם ישמיע שם עצם עליו, או אחד משמות תורה, ויאמר הדרך של ניר ובן, או רופא וכדומה, הנה בדיבור זה יתוודע לעיני רואיו, כי ישימו עליו אין השגחתם ויעשו להם סימנים בגופו בפניו אחד שאר חלקי גוף אשר ילדיהם הכירו מאז ועלה בהכרת פניו וידעו כי זהו הנקרא בשם ראובן. זה היום תואר לרופא. כלומר, אם אדם בא ואומר, מציג איזשהו כרטיס ביקור, אתם רואים אותי, אתם עכשיו עושים, מה אתם עושים? אתם מזווגים בין כרטיס הביקור לביני. אבל כרטיס הביקור, אם היה לך רק כרטיס ביקור שלי, לא הייתם יכולות לעשות שום דבר. כשאני מחזיק כרטיס הביקור, אז כרטיס הביקור הוא סוג מסוים של דרך שלכם לפגוש את מה שאתם פוגשים אחר כך, את זה שפגשתם אותי. או שאתם חושבים שפגשתם אותי. כן, פגשתם אותי. אני פה. פגשתי אתכם לפחות, כן. אני לא יודע את השמות שלכם, אבל אני פגשתי אתכם. אוקיי? אז לתת שם למישהו שפגשנו, זה מועיל. לתת שם למישהו שאנחנו לא יכולים לפגוש, מה זה? בואו תראו. אמנם אם אין מקום כלל לתועלת ההכרה, כגון שאומר אני ראובן הוא נסתר ונעלם באחד המקומות עד שלא תשלוט בו אין האדם לראותו, הנה דיברו אני ראובן הוא מאמר בטל ואין בו תועלת מאומה. תראו לכם מי שעובד מאחורי הקיר, אומר אני שמנדריק. מי שמנדריק? זה שמי, שמנדריק. לפעמים מאוד שמך שמנדריק. מה זה עושה לי שאני... שמך שמנדריק? מה זה? זה לא נותן לי... זה רק מבלבל אותי. זה רק יוצר איזשהו... יש לי תשובה אחרת לזה. אני מודה שיש לי תשובה אחרת. ממש טובה, אבל בכל זאת. בסדר? אני רק רוצה... לפעמים אני... חשוב לי טקסטים שמעלים את השאלות בצורה... ברורה השאלה. מה המשמעות? תחשבו על זה. אנחנו כך רגילים, אנחנו כך מדלגים על זה, אבל אני השם. So what? מה זה? אם כן, איזה תועלת יגיעו לנו ממאמרו וידעתם? כי אני השם. ואם יהיה מכוון בזה להודיע שיש מצוי ראשון הממציא כל הנמצאים, פה הוא מצטט את הרמב״ם, וכל הנמצאים שמאי וארץ מה שביניהם אינם נמצאים רק מאמיתת הימצאו, אם כן, היה ראוי לומר וידעתם, לא כי אני השם, אלא וידעתם כי מה? כי יש השם. כי מילד יש יורה על המציאות, ואין לה מקום למילה, אני, כלומר, המילה אני יוצרת איזשהו זיקה שלא ברור מה משמעותה. ונראה לי, אם כן, כי אין מילת אני שם למדבר בעדו, אתם רואים, מישהו פה יודע גרמנית, או יידיש, או איזשהו, איש, זה איך, אני, בגרמנית, איי באנגלית, איך בגרמנית, איך ביידיש, איך ב... איש בגרמנית, זה CH בקיצור, לכן כתוב. אבל הוא שם אליו, אחד השמות של הקדוש ברוך הוא זה המילה אני. כמו שאמר רשי בתוס מסוכה, על מה נאמר את זה, אני והו, או שיינה. אז רשי אומר שזה אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא, זה המילה אני. ובחילת דרב שמעון בר יוחאי, אתם רואים, אמרת לכם שהוא משתמש ב... והייתם קדושים כי קדוש אני, זה נורא מעניין. המחילתא, מה שמחילתא בעצם באופן פשוט, זה מדרש מחילתא, מדרש הלכה לספר שמות, שמתחיל בפרק י"ב של ספר שמות, כי הוא מדרש הלכה, ורק בפרק י"ב של ספר שמות מתחילה ההלכה, כי משם מתחיל החודש הזה לכם, שזה מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. אבל הוא לא רוצה להגיד זוהר, אז מה הוא אומר? מחילתא דרשב"י. איך אני יודע שזה זוהר? כי תראו את ההמשך, זה כתוב בארמית. מן אני דא קודשא בריך הוא. מי זה אני? אני זה קדוש ברוך הוא. ונראה להתאם בזה כי מילת אני הוא שם מפעל. מה זה מילת אני? זה בכלל בא מאיזשהו פעולה. זה תואר, זה סוג של פעולה. והאלוקים עינה לידו, זימן לידו. סובב את העניינים שיגיעו. טענתה מי שיבנה, שפירוש סיבה. וכן טוענה ומבקש, אצל שמשון, שפירש רשי אליה. וכן ראי איים כמתעוננים. עלילה, ואני סיבה, כמו לא נתקלו עלילות, שפירו שהשתשלו את הסיבות והמסובב מהם. ולהיותו התברך, סיבת כל הסיבות ועילת כל העלילות, לכן נקרא בשם המחולל הסיבות, מי שמענה כל דבר. אז לכן הוא, אני, רצונו לומר, בעל המסיבה, גרונדאורזר, ותם ודעתם כי נשם תדעו, כי בעל המסיבה הוא אדון כל. והפך דעת המשתבשים לומר, אף שהוא בדברך בר כל עמוד חול אשר בהם הוא לבדו הסיבה הראשונה להם מכל מרום נעלה, מרומה מתפשט תמיד על הלולב, והנבראים מתקיימים בעצם מכוח ראשון שהוטבע בהם מבעל המסיבה התברך, קיום הבית אחרי בנותו. הנה להורות על ההפך אמר, כי בעל המסיבה הוא אדון כל, הוא, אני פה, אתם רואים אותי, איפה אתם רואים אותי? אתם רואים את כל ההוויה, מה זה כל ההוויה? אתם, אל תחשבו שאתם לא רואים אותי, אתם כן רואים. כל מה שאתם רואים זה בעצם משהו שנובע ונשפע ממני. אני לא מביא את זה בגלל שאני רוצה לאמץ את הסיפור, את הפירוש שלו, אני רק רוצה לאמץ את השאלה, אני רוצה לכם תשובה אחרת. התשובה אחרת שמעתי בשם האדמור מלובביץ', אחד מהאדמורים. אני חושב האדמור הזקן. הוא אמר דבר מאוד יפה, מאוד מאוד יפה, בעיניי. בסדר? הוא אמר ככה, מה זה, אתם ראיתם פעם הקדמה של הרמב"ן לתורה? יש רמב"ן? פירוש הרמב"ן, יש הקדמה. בתוך ההקדמה הזו הוא מבאר שיש גישה שאומרת שכל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. מה פירוש כל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא? אז הוא אומר, מה זה שם? אם אני יודע את השם שלך, אני יכול לקרוא לך. אם אני לא יודע את השם שלך, אז אני, היי, אתה בוהנה, כן? אבל אם אתה לא פה לידי, ואני לא יודע להגיד, תקראו לאתה בוהנה לבוא, זה לא יהיה לי שום דבר. אבל אם יש לי שם, אז אני יכול למצוא אותך, נכון? אני יכול לקרוא לך, אני יכול... התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, זה, תורה זה דרך לקרוא לקדוש ברוך הוא להתגלות בעולם. כלומר, השמות עניינם דרכים לתקשר, דרכים לפנות. כשאתה אומר, אני נמצא פה ואני קוראים לי כך וכך, אז אני עכשיו יודע איך לקרוא לשמנדריק, כי קוראים לו שמנדריק. אני עדיין לא יודע הרבה על שמנדריק, אבל אני יודע שיש לי דרך לתקשר איתו. זאת אומרת, לקרוא בשם אלוקים, זה להתייחס וליצור קשר עם האל שמתגלה, שמופיע דרך הבריאה. לקרוא בשם יו"ד קי וו"ד קי, מה זה? זה לקרוא לאל שמופיע לאותו מה שעומד מאחורי, לקרוא, לעשות להיות בקשר, להיות מערכת יחסים עם האל שמתגלה בתוך ההיסטוריה, בעיקר של עם ישראל. כי הוא השם, יו"ד קי וו"ד קי, אלוקי מי? באופן ספציפי, ישראל. ואז יש לי דרך, יש לי אופציה לפנות, ליצור קשר, כן? עכשיו נגיד יותר מזה. אתם יודעים שיש שמות מאוד, נכון, כשאנחנו, כן, כשבא ביבי לדבר עם אובמה, אז הוא לא, אז הוא אומר, מיסטר פרזידנט, מיסטר פרזידנט, אתם יודעים שאומרים מיסטר פרזידנט, מיסטר פרזידנט, בשלב מסוים כשאובמה נורא רוצה להחניף לביבי כי הוא רוצה לתקוע לו מאחרון, אז הוא אומר, לא, אתה יכול לקרוא לי בשם פרטי, נו, השם הפרטי שלו. מה? ברק. You can call me ברק, נכון? ככה קודש ברוך הוא אומר, אתם לא צריכים לקרוא לי אלוקים, you can call me יו"ד קי וו"ד קי. כי אני נותן לכם את ה... לא את הפלאפון של המזכירה, ולא את המספר ישיר לפלאפון האישי. זה מובן, זה מאפשר לנו קשר אישי. כי בעצם נוצר מצב שיש לנו את הדבר הכי, 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 הכי... זה מגיע לנקודה הכי, הכי שורשית וראשונית של ההוויה. ואנחנו נפגוש ככה את החלק הזה. וזה השם ש... זה מה שהשם נותן. השם לא נותן את הדבר עצמו. אין דרך ששם ייתן, אבל שם מאפשר לי לפגוש ולייצר מפגשים.
בעצם תשובה די דומה, כמו להגיד שהקדוש ברוך הוא סיבת כל הסיבות.
כן, אבל זה... לא, אבל הוא אומר, אני, כן, פה אומר, אבל אני שפה הוא מקביל לשם אלוקים של רבי יהודה הלוי. כי סיבת כל הסיבות זה לא סיבה של אירוע ספציפי. זה לא משהו שמתגלה בהתגלות חד פעמית מסוימת. בכל אופן... מה? אם שלי לא צריך את שלו. השאלה הייתה שלי. טוב, בואו נחזור עכשיו, נפתח קצת ספר, נתקדם קדימה. יש אולי עוד דברים לומר בעניינים האלה, אבל בינתיים נסתפק בדבר הזה. מה? ואנחנו... עכשיו מגיעים לשאלה הבאה. השאלה הבאה, שאני לא יכול לרוץ קדימה בקריאה, אנחנו צריכים להגיע לשאלת הסוגיית הסגולה, נכון? מה אנחנו עושים שאיך הוא מכניס ישר גול עצמי, הוא לא מצליח ככה, והוא ישר אומר, תשמע, אני צריך את האלה מתגלה. האלה מתגלה, כבר אמרנו שהוא לא, ימנ... הוא לא שמאלני, הוא משלנו, זאת אומרת, כן, הוא אלוקי ישראל. הוא מה? הוא עושה פרוטקציות, בקיצור, הוא עושה, בוחר בנו, בחר בנו מכל העמים, תן לנו את תורתו, ואתה, כפי שאתה יודע, אתה באוט, אתה גוי, כן? זאת אומרת, ישר להתחלה, אתה נהיה מאוד מאוד לא ידידותי. אתה ישר, כן, תכף יבוא היחצן ויגיד לי, תשמע, אתה לא, ככה לא מתנהלים, אתה לא יכול לעבוד כך. ואז אני שואל את השאלה שני דברים. א', מה, למה הוא שם על השולחן כל כך מהר את הנושא הזה של בחירת ישראל? אבל לא נחה דעתו, לא רק שהוא מדבר על בחירת ישראל, הוא מדבר על מה? על סגולת ישראל, שהם לא בהכרח אותו דבר, כן? הוא אומר, למה יש איתנו? מצד היות לא התחברות עמנו, נקודה, יכל להגיד, כן, הוא אומר, אולם חיוב התורה עלינו מצד שהוציאנו האלוה ממצרים, ומצד היות לא התחברות עמנו, שאני אומר שוב, אם אנחנו עכשיו הולכים ברמה הפילוסופית שהלכתי בה לפני כן, אם מדברים על האל המתגלה, אז האל המתגלה מתגלה לאנשים מסוימים בזמן מסוים במקום מסוים. הוא קונטקסטואלי, הוא בהכרח ההתגלות הזו, ההתגלות השמאלנית, זה בסדר שאנחנו מדברים בשפה הזו, הכללית, היא באמת כללית. אבל ההתגלות הספציפית היא באמת ספציפית. ולמי היא הייתה? לנו. אולי גם אני הייתי רוצה להיוולד גוי, אני לא יודע, אבל אני ברוך השם, אשראי שאני יהודי, נכון? אז אני בתוך הסיפור הזה, אז זה לי, מה אני לא יכול להכחיש את זה. אז הוא נתן לי, עכשיו, כיוון שאני רוצה לשים על המפה את האל המתגלה, וכיוון שאני חושב שהאל המתגלה הוא משהו אחר, הוא חי, כמו שהזכרתי לכם בשם מה שהכרתי לכם קודם, האל החי, המתגלה, היוצר קשר, לא איזה משהו מופשט כזה, אלא אלוקים חיים ומלך עולם, אז אני בהכרח חייב להגיד על מה? על יציאת מצרים. אני בהכרח להגיד על מה? על מתן תורה. ומתן תורה ויציאת מצרים זה למי?
רק
לעם ישראל. אז בעצם חייבים, אולי לא ברירה, אם אתה רוצה לשים על השולחן את האיכות האחרת הזאת של של העולם הדתי, שהוא נגזר מהתגלות, ולא נגזר רק מבריאה, אלא נגזר מההתגלות בתוך הבריאה, יש פה תוספת, לא רק אל בורא, אלא גם אל שמופיע ומתקשר וכולי, אז בהכרח זה יוצר איזושהי ספציפיקציה של כתובת. ופנייה ספציפית, פנייה למי שהוא, למי שהם לטובת העניין. אבל הוא מוסיף פה עוד משהו. בהיותנו, סגולת בני אדם. הוא בעצם לא אומר, טוב, בהיסטוריה זה קרה אצלנו, אז זה אצלנו, זה שלנו וזהו. הוא אומר, לא, 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 זה בא אלינו, בעצם המילה הסגולה היא כבר הופכת להיות שייכת כבר לשמאלנים. זאת אומרת, לא לשמאלנים במקרה הזה, כי השמאלנים אין להם את זה. אבל הוא כאילו אומר משהו שהוא, למה זה יתחבר אלינו? כי בהוויה שלנו התשתיתית, עוד לפני שהוא יתחבר אלינו, יש משהו שגורם לו שהוא יתחבר אל מי? אלינו. אתם מבינים? זאת אומרת, הוא פה משחק קצת משחק מעניין מאוד, כי הוא מוסיף קומה. אם היה אומר, היסטורית זה אנחנו העם הנבחר, איתנו הקדוש ברוך הוא יוצר קשר. למה? אני באמת לא יודע למה. אבל הוא אומר, לא, אני כן יודע למה. כי אנחנו, פתאום החזה שלי מתנפח, אבל נהיה סגולת בני אדם. ואז אני אומר, מה, אתה יותר טוב ממני? ואז אנחנו נשאלים בשאלה, מה זה סגולה? מה זה הדבר הלא שמאלני הזה? זה בלתי אפשרי. זאת אומרת, כל זמן שאתה אומר שבהיסטוריה קוראים דברים בסדר, אבל פתאום אתה אומר, לא, בהיסטוריה קוראים דברים כי האנשים האלה הם אחרת. כי יש מין חמישי. יש בני אדם, יפה מאוד, יש אנשים שהם לא בני אדם. יש הרבה שהם לא בני אדם. יש כאלה שהם חצי מלאכים. אתם מבינים שהוא פה מציב אתגר רגשי, אינטלקטואלי, שאנחנו נצטרך לפענח, זה היה רק פרומו, כן? בסדר, זה היה הקדמה למה שנצטרך, לסוגיה הבאה שצריך קצת לתת את הדעת עליה. איך בני אדם שמאלנים כמונו, גושניקים וזה, מתמודדים עם רעיון הבחירה והסגולה. בסדר? זאת אומרת, מה הולך עם הדבר הזה? יש משהו בנו שנשמח בזה מאוד, וכל בוקר אנחנו אומרים בשמחה וגאווה רבה שהרבחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו, אבל בכל זאת יש משהו שאומר, באמת, אנחנו, מה האנשים הנחמדים האלה? הם לא? הם לא, אבל מה הם לא? הם לא מה? כן? אוקיי? אז בואו נראה את הדברים האלה. וואו, אתה יכול לרוץ. זהו, בסדר? אם אתם רוצים את הדפים של הכתב הקבלה, בבקשה. אם לא, תחזירו לי.
הפסקל?
כן, כן, כן.
סדמת אותי, לא.